רבותי, אנחנו בספר שמות, בפרק ג', בפסוק י' ג', ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? ראשית כל, יש להעיר שיש פה שאלת חכם שהיא חצי תשובה. אם תסתכלו על המילים, לי, מה, שמו, מה. מה עם סופי התיבות? לי, מה, שמו, מה. י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, בשאלה של משה, כבר גנוזה התשובה. שזה מה שנאמר, שאלת חכם, חצי תשובה. זה אומר באופן כללי ששאלות הן נושאות בקרבן את תשובתן. זה לימוד גדול, כללי. אבל מה אומר כאן? אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, אמרו לי מה שמו מה אמר עליהם. לכאורה, מה זה משנה בכלל? אם משה רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, שימציא איזה שם שהוא רוצה. הוא יכול להגיד תאוס, הוא יכול להגיד גד, או הסיבה הראשונה, או עילת העילות, או צ'יפופו. כלומר, מה זה משנה איך הוא מכנה את מי ששולח אותו? כנראה שמשה הבין שאצל בני ישראל אין שום אפשרות להתקבל אם אינך יודע את השם. כמו שאומר הכתוב בתהילים, אסגבהו כי ידע שמי. וזה דבר מאוד אופייני לתרבות השמית, שהיא מחפשת שם. כי על ידי השם אני יודע את ה... תגידו לי מהות. את המטרה, את התכלית. יפה מאוד. וצריך להבין, אם כן, מהי המטרה של יציאת מצרים. כלומר, אפשר לומר, להבין את השאלה של בני ישראל. אתה אומר שאנחנו הולכים לצאת ממצרים, אבל מהי המידה שדרכה, שמופיע דרך היציאה הזאת? אפשר להפסיק את הדבר הזה? זה משהו מצוין. כן. לא, באלף. כן. זאת אומרת... ואמרו לי, כלומר, שמשה יודע שבני ישראל רוצים לדעת מהי המידה המתגלה ביציאת מצרים. מידת הרחמים, מידת הדין, איזו מידה מתגלה כאן. ברור. והתשובה תהיה שמידת הרחמים היא המופיעה כאן, שם הוויה. ואנחנו נראה שזה לא יהיה כל כך קל להבין את זה. אם מידת הרחמים היא המופיעה במהלך יציאת מצרים, אז למה זה כל כך קשה יציאת מצרים? כן, לא פשוט. יש אצל הגויים תפיסה הפוכה לגמרי משלנו. תפיסה השוללת שם מן האלוהות. למשל, יש בספר הדאו דה ג'ין של לאו צה. אז הוא מתחיל התאו אשר תוכל לכנותו אינו התאו באמת. נטול השם הוא המקור לרבבות אלפי יצורים. הטאו זה, זהו, אז אין לו שם. טאו פירושו דרך. אבל זה גם כינוי, כביכול לאלוהים, אבל זה בדיוק מה שהם רוצים לומר, אין לו שם. בעוד שאצלנו, וזה מובן, כי הם בני יפת. זה יפת. יפת זו התפשטות, יפת אלוהים ליפת. כלומר, אצלם יש התפשטות, כך שהתפיסה לא יכולה להתמקד בשם פרטי. ברגע שאתה נותן שם, בתפיסה המיסטית שלהם, או הפילוסופית של המערב, נתינת שם זה צמצום. כן, מה שאין כן אצלנו, שידיעת השם, יד רבה, ידיעת האינסוף. כן, מה אתה אומר?
יש כאן גישה בעדות שאפשר להגיד את הדבר על השם, וגם נכון. משהו שהוא לא...
נכון, אז לכאורה, אותו דבר יש גם ביהדות, כן, שיש מה שנקרא תוארי השלילה, נכון? איך כותב הרמב״ם במורה נבוכים? מה אתה יכול לדעת על השם? רק מה הוא לא, לא מה הוא כן, נכון? אז זה לכאורה נראה מאוד דומה, נכון? זה נכון, אי אפשר לדעת שום דבר על השם באופן הפילוסופי. כלומר, בבחינה ספיקולטיבית אתה מוכרח לייצר בשלילה. אבל הנבואה מגלה לנו מי הוא. כן? זה ההבדל בין מאמר שני של ספר הכוזרי למאמר חמישי, זה למאמר רביעי של ספר הכוזרי. במאמר שני, אומר רבי יהודה הלוי, אי אפשר לדעת שום דבר על השם, כל התארים הם תוארי השלילה. מאמר רביעי, הוא מסביר לך את כל התארים שהנבואה מדברת עליהם בתור גילוי השם. ואז שואל המלך, מלך כוזר, שאלה רצינית. אין פה, היה פה כוזרי והוא נעלם. הנה, אבל ברוך השם הגיע. כן. במאמר רביעי. ואין שם מדויק וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' כ' ו' כ', יתברך ויתרומם. זהו שם פרטי, בו רומזים לאלוה, לא בתואר המקום כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בתארים נוספים על עצמותו ולא בהכללה כבשם הכללי אלוהים, כי אם בשם המיוחד לא. שכן הוא נקרא השם על דרך הייחוד. כאילו שאל שואל, מי הוא אלוהים שיש לעובדו? השמש או הירח או השמיים או המזלות או אחד הכוכבים או השם או הרוח, או האש או הרוח או המלאכים, הרוחניים או זולתם? כי הלא לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו וכל אחד מהם סיבה להתאבות דברים ולהפסם? ועל זה באה התשובה, השם. כאילו אמרת פלוני. וקראת לו בשם פרטי, ראובן ושמעון למשל, בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון, תיוודע אמיתת עצמותם. אמר הכוזרי, ואיך אקרא בשם מיוחד, את שאין לרמוז עליו? וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא? שאלה טובה, לא? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה עשיתי לך? שאלה היא טובה או לא? בסדר. אמר החבר, יש ויש עליו רמז, בעדות הנבואה ובראיית הלב. ראיית הלב. הלב רואה.
שם?
מה? יש ידיעה נרמזת. איך אומר הספר הזוהר? נודע בשערים בעלה, מה זה בשערים? מלשון השערות. כל אחד ואחד לפום מה דמשער בליבה. לפי כל אחד ואחד, לפי מה שמשער בליבו.
הרגשה?
מה?
הרגשה?
לא, השערה. הרגשה זה משהו אחר. הרגשה זה משהו מאוד נמור, זה התרגשות. אנחנו מדברים על השערה. ההשערה היא באה אחרי כל השלילות, שלילת הרגש ושלילת השכל. אז מתחילה ההשערה. ואחר כך הוא קורא לזה כל הוא קורא לזה מיצוע מה, כן? שנקרא כבוד ושכינה. מיצוע או אמצעות, תלוי. כן. זאת אומרת, יש דעת אלוהים שלא ניתנת להגדרה, לא חיובית ולא שלילית, והיא באה אחרי השלילה. מובן? לכן מה שכתוב כאן, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, זאת שאלה רצינית מאוד ששואלים השם. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. לא, אמרתי שיש פה מחלוקת. התאויזם אומר שהגדרת האלוהות, כלומר נתינת שם זה הגדרה. אנחנו טוענים שנתינת שם זה גילוי האינסוף. שאלה של החבר, של המלך, השאלת התאויזם. כן, אז הוא אומר, יש יש אמצעי שהוא ראיית הלב ומראה הנבואה.
אני קורא בשם ולא מתכוון אליו?
לא, אני קורא בשם ואני מתכוון אליו.
אבל לפני הרגע אמרנו שאי אפשר לקרוא בשם.
באופן ספקולטיבי פילוסופי. כלומר, כל קריאת שם באופן ספקולטיבי פילוסופי היא הגדרה. ואנחנו למעלה מן ההגדרות האלה. כן.
אני חושב שהגוי מרגיש שכשהוא לוקח ומצמצם לתיבות את העניין האלוהי, אז הוא בעצם...
הוא מסיר משהו. הוא מגיע לעבודה זרה.
אצלנו זה לא ככה.
נכון. אגב, אותיות שם הוויה, י' כ' ו' כ', הן אותיות מעניינות. זה אותיות חסרות ביטוי. י', ה', נכון? או וואו. כל האותיות האלה, אותיות שעוברות ככה, כן? כמו רוח. זה אותיות לא ממשיות. לא, זה לא ייצורים אפילו. זה לא ייצור. מה?
זה תנועות, בלי ייצור.
זה תנועות, כן, בלי ייצור. מה שאין כן, למשל, כשאומרים שם אדוני, זה הרבה יותר קשה, נכון? דן. כן? זה משהו, יש בו מידת הדין, משהו שעוצר. חזק. דין. כן. עכשיו, איפה היינו? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. מה פירוש המילים האלה? הרבה פירושים ניתנו למילים האלה, אבל בואו נלך על דרך הפשט היותר פשוט. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה. נכון? ארץ שנאהב, אילן ואם ואב, וכו'. כן? אז מה זה יהיה מה שיהיה? כשאומרים יהיה מה שיהיה, למה מתכוונים? זה המשמעות? לא.
לא
משנה מה יהיה. כן? זה הכוונה. לא, זה הפוך ממה שאמרת. שים לב שזה הפוך ממה שאמרת. אל תגיד, כן, אני אומר הפוך, אתה אומר, כן. לא. אמרת שהכוונה שאנחנו מגדירים מה שיהיה, נכון? אני אמרתי בדיוק ההפך. כשאתה אומר, ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, יהיה מה שיהיה, כלומר, לא משנה אם יהיה טוב או יהיה רע, אם יהיה כך או יהיה כך, בכל מקרה נחיה בה.
אז מתייחס בכל זאת לאיזושהי מציאות.
לא.
אם תהיה או לא תהיה.
לא. זה אומר שזה לא משנה איזו מציאות תהיה. יכול להיות א', יכול להיות ב'. אתה מבין שזה הפוך מה שאמרת? כן או לא? כן או לא? כן, בטוח? טוב, לא בשביל להיפטר ממני, אה?
אני הבנתי, נדמה לי שהאבן עזרא,
כן?
בהקדם, על הנושא הזה של יהיה ושל הוויה, הוא נותן שם משהו ארוך, מאמר ארוך, למה לדחות דווקא אותיות האלה?
נכון, נכון, זה מה שאני אמרתי בקצרה, נכון, אכן כן. אני שואל מה פירוש יהיה מה שיהיה. יהיה ומה שיהיה, הכוונה, לא משנה מה יהיה. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר, אהיה אשר אהיה, למה הוא מתכוון? לא משנה. כן? כלומר, אתה שואל מי אני, מה השם שלי, יהיה מה שיהיה.
זה
קצת נשמע ככה, נכון? אהיה אשר אהיה.
אבל
אהיה
איתכם, לא?
זה אהיה השני. כה תאמר לבני ישראל, אהיה, שלחני עליכם. אבל פשט המילים, אהיה אשר אהיה, זה לא משנה. לא משנה מי אני. או, אבל צריך להבין את זה איך שחזל הבין. חזל אמרו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה מבקש אתה לדעת את שמי, לפי מעשיי אני נקרא. כאשר אני עושה דין, אני נקרא אלוהים. כאשר אני מרחם, אני נקרא שם. כשאני נותן הבטחות, זה אני אל שדאי. כשאני מולך, אני נקרא צבאות. וכו'. נכון?
נדרש.
זה הופך את המעשים שלנו למאוד מאוד חשובים, כי מה שאנחנו נעשה זה מה שקדוש ברוך הוא יעשה.
אבל זה לא משנה מה נעשה.
שנאמר, השם צילך. מה זה השם צילך? הצל שלך עושה מה שאתה עושה. אז הוא הצל שלך כביכול.
זה מה שאנחנו רוצים לפי זה.
נכון, זאת אומרת שריבונו שלו מתנהל כפי מה שאנחנו רוצים שהוא יתנהל. זה כוח עצום שניתן לאדם. נכון?
מה? אז זה בעיה הגדרתית של הקדוש ברוך הוא בגלל זה. כי אנחנו מגדירים אותו.
לא, אנחנו לא מגדירים, זה בדיוק העניין. כיוון שלפי מעשה הוא נקרא, יוצא שאין לו הגדרה. הוא למעלה מכל הגדרה. נכון? מה? כלומר, הוא למעלה מכל הגדרה. מה? אתה רק דרך המעשים. זאת אומרת, זה לא הוא. לפי מעשיו הוא נקרא, ולא לפי עצמו. נכון? יש שאלה, למשל, באוניברסיטה אוהבים להגיד את זה, רוצים, אוהבים לדבר על התפתחות המושג האלוהי בהיסטוריה. מושג האלוהות, איך הוא התפתח. השאלה, האם ביטוי כזה הוא כשר או לא כשר? מה אתם אומרים?
הרב קוק הגדיר מושג
אלוהי. הרב קוק הגדיר איפה? בזרעונים הוא מגדיר את אלוהים? אני לא שאלתי על מושג אלוהי, אני שואל על התפתחות המושג האלוהי. האם המושג של התפתחות הוא חיובי או לא?
זה נכון, זה לא חיובי או חיובי, זה מה שאתה אומרת.
לפי זה כן, זאת אומרת, ככל שההיסטוריה מתקדמת, כך מתגלות מידות אלוהיות שונות. למשל, כשהקדוש ברוך הוא בורא, בתחילת סיפור התורה, הוא נקרא בשם אלוהים. אם כן, מי הוא אלוהים? זה הבורא. כאשר פונה הבורא אל ההכרה של האדם, הוא מקבל שם חדש. נקרא השם אלוהים. נכון? ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור. באמת או לא? לאחר מכן, כשאברהם מקבל אותו לאדון עליו, אז לראשונה הוא נקרא אדוני, מלשון אדון. קבל את אדנותו. כאשר ריבונו של עולם מבטיח לו זרע, נקרא אל שדאי. כאשר הוא מקיים את ההבטחות שלו, הוא נקרא השם. כאשר יש לו מדינה למלוך עליה, הוא נקרא צבאות. כאשר הוא שומר על המדינה הזאת, הוא נקרא קדוש ישראל. כאשר הוא מסלק את שכינתו, נקרא השמיים. וכאשר הוא נשאר בשכל בלבד, נקרא הקדוש ברוך הוא. כאשר הוא מקים את מדינת ישראל, נקרא צור ישראל. ואיך הוא הולך ונקרא? אהיה אשר אהיה. כן? הדברים מבוררים בעצם ברב קוק באורות. הנה פה יש. לא יודע איך שתקרא לזה, אני לא מדייק בגלל. אבל כל הכבוד. ככה הוא כותב במלחמה פסקת ת'. הוא מדבר על מלחמת העולם הראשונה, שבה כל העולם הקדום נחרב. אומר הרב, החורבן העכשווי הוא הכנת תחייה חדשה, עמוקה ואופיית. אור חסד עליון מתנוצץ, שם השם, אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה. הבו גודל לאלוהינו. זה הבו גודל. צריך להחדול מתפיסות קטנות של האלוהות, לשחרר את ההכרה מן הכבלים של התפיסה המגדירה, ולהגיע לאהיה אשר אהיה. אחד מהשלבים בדרך להשגת אהיה אשר אהיה, זה הכפירה. האתאיזם המודרני, לפי הרב קוק, הוא חלק ממהלך התגדלות האמונה.
מה השם שלו? מה? איך הוא מתגלה
בכפירה? באיזה שם? זה שהוא שולל את השמות הקטנים. ואז הוא נהיה אהיה אשר אהיה. בסדר? זה מה שאומר הרב. אז כה תאמר בני ישראל, אהיה שלחני עליכם.
בעצם זה
איזשהו
עניין
דאויסטי,
חוסר הגדרה.
משהו כזה, כן. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, יודקי ואבקי אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. כלומר, אלוהי ההיסטוריה הוא זה שעכשיו מתגלה. עד עכשיו דיברתי איתך בספירות גבוהות, אהיה אשר אהיה. אבל באופן גלוי אני מופיע כאלוהי ההיסטוריה, דרך האומה הישראלית, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. דברים מפורשים, לא? זה זכרי לעולם, זה שמי לעולם, זה זכרי לדור ודור. מה פירוש לעולם?
דור.
מה?
דור דור.
כן, עולם הכוונה אין סוף זמן. כן. בסדר? עכשיו יש פה בעיה. אם זה כל זה נכון, אז עכשיו איך פועלים? לך ואספת את כל הרבנים ואמרת עליהם, השם אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לאמור, פקוד פקדתי אתכם ותיעשו אליכם במצרים, ואומר, העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו אני רוצה להבין משהו. הרבנים האלה, זקני ישראל, לפני שמשה מגיע, על מה הם מדברים ביניהם? או על מה הם מדברים עם העם?
על הגאולה.
הם אומרים, אנחנו מחכים ליום שבו יתקיימו דברי יוסף. שבו נאמר, פקוד, שבהם הוא אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אנחנו מחכים שיבוא מישהו מטעמו להוציא אותנו מפה. כן? כלומר, משה כשהוא מופיע, איננו מחדש להם מושג שהם לא שמעו עליו. הוא אומר, אני זה שאתם מדברים עליו כבר שנים רבות, זה אני. מה אתה רוצה?
ההערה של הילד נעלמת יותר, זה לא יהיה יותר עד אחרית הימים, מהרגע הזה?
כמעט, כן. כלומר, הערת אהיה היא נדירה מאוד, זה צודק.
היא באה להופיע בשביל להגיד שזה אני וזהו?
כן, כן, כן. האמת היא ככה, מה ההבדל בין אהיה ליודקי ואבקי? זה אותו הדבר. כשמישהו אומר, אני אלך, מה אומרים עליו? הוא ילך, נכון? אז אם מישהו אומר, אני אהיה, מה אומרים עליו? הוא יהיה. נכון, אז בעצם זה שם הוויה, יודקי ואבקי, זה כמו יהיה, עם הערכת היוד והפיכתה לבב. כמו מה הווה לאדם, במקום מה הויה לאדם. כמו הווה ויוד מתחלפות, אז יוצא לפי זה ששם הוויה זה אהיה כפי שאנחנו מסתכלים עליו. נכון? כך כותב הרשב"ם. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. כשמשה בא אל בני זקני ישראל, הוא בעצם אומר להם, אני זה שאתם מחכים לו. או ששמעתם עליו שהוא צריך לבוא. עכשיו, איך הוא מופיע? איך הוא נראה? הוא נראה מצרי, חבל על הזמן. הוא מדבר במבטא מצרי, עם כמה ניבים מדייניים. מה ההשכלה של משה? השכלה מצרית, השכלה של התרבות הכללית של אותם הימים. עם ניסיון של איש מדינה, של איש מדינה ממצרים. אמנם כולם יודעים שהוא הבן של עמרם. אבל, כי עמרם יודע, נכון? עמרם מסכים לזה. לא יודע אם ניסו להסתיר. כל פנים, גם אם הוא ידוע כבנו של עמרם, אבל רואים שזה הבן שהתרחק. זה אחד שלא היה איתנו. זה כבר 80 שנה שהוא נעלם מאיתנו. כן? והוא עכשיו בא ואומר, שלום, זה אני. איזה תגובה יכולה להיות לבני ישראל? מה, הוא נהיה מטורף? הוא עולה על הגל שלנו? הוא מנסה לקדם את העניינים שלו, דרכנו? כלומר, התגובה הספונטנית, הנורמלית, היא לשלול את משה. נכון? זה מה שכתוב כאן. וקדוש הוא אומר למשה, אל תדאג, הם יאמינו לך. כן, באמת? ושמעו לקולך ובטאת וזקני ישראל מלך מצרים ואמרת אליו השם אלוהי העבריים נקרא עלינו ועתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבח על השם אלוהינו ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להעלות מלך מצרים להעלות זאת אומרת להלוך. מה?
להלוך
ומה אני אמרתי? להלוך ולא ביד חזקה ושלחתי את ידי והקיתי את מצרים בכל נפלאות הישר זה בקרבו, ואחריכן ישלח אתכם, ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכו, לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף, כל זהב ושמלות, ושמתי על ביתכם ובדוכם ונסעת למצרים. זאת אומרת, פה, בכל ההודעה הזאת, כבר כל התוכנית כתובה, הכל ברור. בני ישראל יקבלו, פרעו לא יסכים, אני אתן לו מכות, הוא ישלח אתכם, אתם תשדדו אותם, תלכו. התגובה של משה היא מובנת מאליה. ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי. כלומר, מה אתה אומר שיאמינו ושמעו לקולך? הם לא יאמינו לי, למה? ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. האם הכוונה שזקני ישראל אינם רוצים בגאולה? ודאי שלא, הם רוצים. הם רק מחכים לזה, כבר כמה מאות שנים שזה נמשך, ונמאס להם, רוצים כבר לצאת. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שבת המילה אלוהים, אבל יאמרו לו נראה אליך, אל אחד כמוך, אחד שלבוש כמוך, שמדבר כמוך, עם השכלה כמו שלך. בקיצור, איזה חילוני שבא לבית המדרש ואומר לכל בעלי הזקן, קוקו, זה אני, לי אתם מחכים. לך אנחנו מחכים? תחזור לאוניברסיטה. כן, משהו כזה. כן? מה?
הוא בא ואומר להם את כל התהליך, יגיד להם הרי את כל התהליך הולך לקרות.
מה זה אומר להם כל התהליך שהולך לקרות? הם יודעים את זה.
מה שהוא אומר לו, הולך להגיד להם.
נכון. וזה מה זה מוכיח? שמשה מפנטז.
לא, זה הפוך.
למה?
אם זה מה שאמרו לאברהם, הוא אמר לאברהם אבינו.
מה הוא אמר? כן, אבל כולם שם.
בא משה.
ואומר זה יהיה.
נו
אז מה? אז הוא העתיק מאברהם.
מאיפה הוא צריך להכיר?
הוא לקח חוברת להפצה. קרא מה תוכנית הפעולה של עם ישראל.
איפה הוא? הוא למד במצרים.
הוא גם שמע איזה מה. היה עותק אחד בספרייה של מצרים. כשהוא שם הסתובב, הוציא את האתר ישראל. www.israel. נקודה יאו, כן, שם הוויה, בגלל זה. כן.
אז איך פרעה לא ידע אם היה שם עותק?
היה עותק, המדרש אומר שהיה עותק.
לא, אז איך פרעה לא ידע?
זהו, אז מה שאתה אומר זה דבר מאוד מעניין. כתוב, מה הוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? אז המדרש אומר שאז הוציאו את כל הספרים של רשימת שמות האלוהות שהיו במצרים.
זה לא היה רשום.
מה?
זה לא היה רשום.
זה כן היה רשום שם. כן היה. והם כשמצאו שם הוויה, הם כתוב שם שם הוויה. אז באו החרטומים ואמרו, זה כתוב בתנחומה מה שאני אומר לכם, זה לא המצאות שלי. כן? כתוב בתנחומה שבאו חכמי מצרים ואמרו לו, מצאנו. מי זה, מי זה י' כ' ו', כן? זה בן טובים מבני קדם. שמענו שהוא בן טובים מבני קדם. לא, אז מה זה אומר בן טובים קודם כל? זה אומר בן, זאת אומרת שהוא לא אל ראשי כל כך. כלומר, אל תפחד ממנו. הוא רק בן של אלים. חוץ מזה, קריטריון ההתנהגות שלו זה הטוב, כלומר המוסר, בן טובים. והוא מבני קדם, הוא שייך לסדר קדום של לפני התהוותה של מצרים. עכשיו מצרים במקומו. ברור? אז זה לא שהם לא ידעו. שם הוא, אבל זה נראה להם מיושן, זה בארכיון נמצא.
מה
נראה?
מה גרם להם לראות את זה? מה גרם להם לראות את זה כמשהו מיושן, כאל משני?
כמו שכל חברה שמתפתחת רואה את המקורות האלוהים כדבר מיושן, ארכאי. כן, רואים את זה בהרבה מאוד תפיסות. למשל, במדינות המערב של היום, אז יש מדי פעם אזכור של האלוהות. למשל, אפילו במטבע של ארצות הברית, עם God We Trust וכדומה. יש איזה מין אסמכתה אלוהית, אבל אין שום מחשבה על התערבות בפועל ממשית של האלוהים. זה כמו שבזמנו, כשראש הממשלה היה אהוד ברק, דיברו על הסכם עם הפלסטינאים, רצו בין היתר לפתור את שאלת הר הבית. אז אמרו שהר הבית יחולק לשלושה. חלק אחד למוסלמים, חס ושלום, חלק אחד ליהודים, תודה רבה, וחלק אמצעי בין שני המסגדים של אלוהים. ככה הם אמרו. רצו לעשות, אז כשדיברו עם המעצמות השונות וזה, דיברו על הכנת חוזה שלום, שזה יהיה אחד מהסעיפים שלו. כן? רצו באופן משפטי לתת חלק מהר הבית לאלוהים. אז מישהו אמר ברדיו, ומה יהיה אם הוא יממש את הזכות שלו? לא. אז אתה מבין, זה החוסר הרלוונטי. ככל שחברה יותר מתגבשת, יותר מתפתחת, היא שוכחת את מקורה. מה מחזיר אותה? יש על זה מאמר שלם של הרב קוק, נקרא למהלך האידאות בישראל. שם הוא מדבר על הבעיה הזאת. מי מחזיר אותם? התשובה היא ישראל. כלומר, מי מחזיר את החברה האנושית לידיעת מקורותיה? זה עם ישראל. תלמדו, יש מאמר ארוך נקרא למהלך האידאות בישראל, שאפילו קלטות של שיעורים שלי על זה. טוב, אז איפה אנחנו? ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך השם. גוי כמוך, אתה עוד בא ואומר שאתה מקים את המדינה היהודית, רק בגלל שראית איש מצרי מכה דרייפוס? כן. אנשים כמוך אנחנו מכירים. מעניין, במאה ה-19, לפני שקמה הציונות ההרצליאנית, הייתה תנועה קודמת, נקראת חובבי ציון. כן, חיבת ציון, וחבריה נקראו חובבי ציון. בחובבי ציון הקימו מספר מושבות בארץ, את ראש פינה ואת פתח תקווה, ועוד כמה מושבות. זה היה מאוד קשה, אבל איכשהו התחילו לבנות... מה? לא, מה פתאום? הרב קלישר והרב גוטמאחר זה בתחילת המאה ה-19, והרב אלקלעי נקראים דורשי ציון. כן, דרישת ציון. קצת אחר כך קמה בוועידת קטוביץ תנועת חובבי ציון. מה? לא. תנועה שהיו בה גם דתיים וגם חילונים. בטריומווירט שעמד בראש התנועה הזאת היו שלושה אנשים. הנציב מוולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, גדול האומה, ודוקטור יהודה לייב פינסקר, ומשהו ליליאן בלום. ליליאן בלום. עכשיו, מה? אז, כן. עכשיו, הנציב היה הדתי, אפשר לומר, של העסק, שני אחרים היו חילונים. כן, זאת הייתה תנועה שבה דתיים וחילונים פעלו ביחד ביישוב ארץ ישראל. והנציב מוולוז'ין כתב מאמר קצר הנקרא אחרית כראשית, שבו הוא אומר, אין לך לחשוב שראוי היה הדבר להיות באופן אחר. כלומר, הוא עונה לשאלה, איך יכול להיות שחילונים בונים את ארץ ישראל? אז הוא אומר, כי על זה נענש משה. כשאמר, ואין לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם. לא שלא רצו בגאולה, כי הרי אותה הם מבקשים, אלא שחשבו שמשה אינו ראוי, מפני שהוא מלומד בחוכמות זרות ולבוש כמצרי. ואמר לו הקדוש ברוך הוא שאין ראוי להאמין כך על עם ישראל שלא יאמינו לו בגלל זה. זאת אומרת, כן, מה? רגע, זה נמצא הדבר הזה בקובץ שיבת ציון, שיצא אז על ידי אחד הרב סלוצקי בוורשה. כן, כן, זה מאוד מעניין. כן, אני הפצתי את זה כמה פעמים. אז זאת אומרת שהנציב מוולוז'ין אומר, זה לשון הרע על עם ישראל לחשוב שעם ישראל לא ירצה גאולה רק בגלל שהיא באה על ידי חילונים. ככה הוא אומר.
רוצה גאולה, הוא לא מאמין שזה דרכו.
אז הוא אומר, זה לשון הרע לחשוב את זה על עם ישראל. כלומר, זה משה חשב. משה חשב שעם ישראל לא יאמין שגאולה באה באופן כזה. והוא נהנה של כך. על זה שהוא חשד את עם ישראל בזה. אז אומר הנציב מוולוז'ין, לשון הרע על עם ישראל לחשוב שהם לא ירצו גאולה שבאה לידי חילונים. שהרי משה נהנה של זה. טוב.
אבל משה לא חילוני. נראה כן.
תראה, משה בא מרחוק מאוד. כלומר, אני רוצה להבין, כשמשה גדל בבית פרעה, מה היו עושים כשפעם בשבוע היו הולכים למקדש של אוזיריס? מה עשה משה? נשאר בבית, אמר, נלמד גמרא?
חזור לעם ישראל, לא?
הלך לעם ישראל, כן, מה, זהו? אמרו, כל פעם אמרו, איפה הבן של המלך? הוא לא פה היום, מה, הוא לא הולך לתפילה? באמת.
תלין בבית.
כן.
בן יחיד.
השאלה למה זה נכתב בתורה? למה כל הסיפורים האלה נכתבו? יש לנו כלל, נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, שלא הוא צריכה לדורות לא נכתבה. אז אם התורה תורחת לספר לנו את סיפור התהוותו של הגואל, כנראה היא רוצה ללמד אותנו איך גואלים מופיעים.
מה? כן. זה לא מחייב שמשה באמת הלכת לעבודת הזרה, הרי מי גידל אותו?
פרעה, כן.
והיא בעצמה הלכה איתה מגיעו לבית אביה.
אז זאת אומרת, היא הצילה אותו ככה, היא אמרה לו, מה הילד שלי רך, קשה לו עם ה... זה
בעצמה כבר לא הלכה.
כן, אני יודע.
טוב. אני אגיד לו את האחד איתה.
בסדר, אני לא אשבור לך את התמימות. הלאה. כן. כן, בבקשה. אה?
למה? איפה ראית את זה? זה הראשון קיולתה, להסתכל במפרשים, תראה שזה לא נכון. עיין רבי אברהם בן עזרא על הפסוק ויצא אל אחיו. בסדר? טוב. ויאמר אליו, השם, מה זה בידיך? ויאמר מטה. למה משמש מטה? להנהגה. כן, במיוחד במצרים, הסימן של ההנהגה היה מטה. למה זה ככה? לא יודע. אפשר להגיד כל מיני השערות. המטה הוא זה שמכה, זה שמראה את הדרך, כל מיני דברים. אבל אם אתה רואה את התמונות של הפרעונים, אתה רואה תמיד שיש להם שני מטות אפילו. כן? שהם משלבים את הידיים ויש להם מטה ושוט. כן? ככה, זה נכון? כן. זה סמלי המלכות שלהם. אז אבל זה לא רק, לא רק במצרים, זה דבר משל, שרבית. שרבית הוא סימן להנהגה. כן. אז ויאמר אליו השם, מה זה בידך? ויאמר מטה. ויאמר השליחו ארצה, והשליחו ארצה, והיא לנחש. זאת אומרת, מה? לא, תשים לב למה שקורה אצלך. כן? זאת אומרת, אגב, לגבי זה שמשה נענש, זה גם כתוב ברש"י פה. לדרוש מזה שבידיך אתה חייב ללקוט, שחשדת בקשרים.
כן?
אנחנו נראה מיד. כן, אז קודם כל, וישליחהו ארצה, והיא לנחש. מי זה נחש? זה מצרים. קולה כנחש ילך. וינוס משה מפניו. משה הרי בורח מפני מצרים. כן, הרי ויברח משה מפני פרעה. ואומר השם אל משה, שלח ידך ויחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו, והיא למטה בכפו. זאת אומרת, אתה תראה להם שההנהגה של האומה, מטה, תבוא ממי שהוא בהתחלה נחש, בזנב הנחש, בסופו של הנחש מתחיל מטה האלוהים. זאת אומרת שהגאולה באה על ידי מנהיג שצומח מתוך מצרים. למען יאמינו כי נראה אליך השם, אלוהי אבותם. כלומר, זה לא סתם שאתה עושה עליהם איזשהו רושם עם איזה תעלול. יש לתעלול הזה משמעות. זקני ישראל ודאי. למען יאמינו, מה אתה חושב שהם סתם ככה? למען יאמינו כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויאמר השם לו עוד, הבנה ידך בחיקך. ויבא ידו בחיקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת כשלג. ויאמר, השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שווה כבשרו. עכשיו, האות השני הוא קצת מוזר. שמשה פתאום מצטרע. נכון? זה נורא להיות מצורע. זה עונש. או לשון הרע, או אולי משהו יותר עמוק. בואו נחזור עוד פעם לפסוק א'. ויאמר משה, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקול לי. מה זה הביטוי הזה? מישהו צריך לשמוע לו, ובקול שלו? תראה, נסיבות מקילות אני יודע. אני אומר, אבל מה שמשתמע, איזה מין... אולי עבודה זרה. הרי על מה באה הצרעת? גם אחד הדברים, יש 11 דברים שבאים עליהם, שעליהם באה הצרעת. זה, אחד מהם זה על עבודה זרה. עכשיו, זה לא שמשה עובד עבודה זרה, חלילה פה, אלא, אבל יש פה ייחוס של חשיבות לא. לא יאמינו לי. לא ישמעו בקול לי. מה קודש רוצה? אני תכניס את ידך.
למה? זה פשוט.
מה?
הרי הוא יגיד שאלוהים היה מתגלה להם, כן הם מאמינים. אז זה בא בשר אדם, ברור שלא יאמין.
אני לא אמרתי של נסיבות מקילות לאמירה הזאת. אני יודע, יש משהו בסגנון שצריך קצת צחצוח. כן? כי הרי משה צריך להיות בסוף הצינור של גילוי השם. הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, ללא כל שארית של אישיות פרטית. לכן הוא עובר את הניסיון הזה, כדי למחוק את האישיות שלו. מה?
מה המקור?
למה?
לחיבור בין היד המצורעת ל...
זה הלכה למשה מסיני.
לא, אבל איפה? לא ברור מה הקטע של אני ולי והצרעת. אני ואני וצרעת.
כן, הצרעת באה כאשר האדם מבליט את עצמו למקום שהוא לא צריך להיות בו. למשל, כאשר עוזיהו מלך יהודה רצה לשמש בכהונה גדולה. זה לא ראוי לו. אבל הוא פתאום לקח כתורת, נכנס לקודש הקודשים, יצא מצורע. כי הוא נכנס למקום שלו שלו.
למה זה יותר עמוק
מלהגיד
של
לשון הרע
שהוא צרע?
אני רוצה לומר, אבל אני רוצה להבין מה זה לשון הרע. לשון הרע זה להיכנס למקום שאתה לא צריך להיכנס. לכן יש להם צרע. הצרעת פוגעת באור של האדם. האור זה שטח הפנים החיצוני. זה הגבול בין הפנים לבין החוץ. אז אם יש קלקול שם, זה מתגלה באור. כן. יאמינו בי. זה דומה, זה נכון, אבל הוא שואל מה ההבדל. שמת לב, הוא שואל מה ההבדל, לא במה זה דומה. כן. יאמינו בי. לא יודע. טוב. לא יודע. כן. כן, סופה של מצרים זה התחלת ישראל. כן, לכן זה בזנבו, והיא למטה בחפו. למען יאמינו כי נראה אליך השם. כלומר, הם יבינו שהגאולה באה דווקא מתוך מי שבא מבחוץ. ולכן יקבלו את ההנהגה שלך. כן, והיה אם לא יאמינו לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון, והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקוליך. ולקחת ממימי היאור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני לא איש דברים אנוכי. גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. מזה, מהפסוק הזה הרמב״ם דייק, שהשיחה הזאת ארכה כמה ימים. כלומר, היא לא מסודרת לפי הסדר הרגיל. כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. עכשיו, למה משה הוא כבד פה וכבד לשון? נחלקו בזה חכמי ישראל. יש כאלה שאמרו, כיפשו אותו, מגמגם. ויש מן המפרשים שלא יכלו לקבל את זה, אמרו, לא ייתכן שמשה היה בעל מום. כן? מי שעל ידו ניתנה תורה לישראל, על ידו בא גאולה לישראל, לא ייתכן שיהיה בעל מום. תמול, שלשום, דברך אל עבדך. אז משמע שדברך זה כבר יותר מתמול שלשום. בסדר? במום ובתלום פוג. גל לדבר. זה יותר גרוע ממום פיזי. אז זה לא ייתכן, מה, להגיד על משה כזה, מה? אז יש כאלה שאומרים שזה לא סותר, יש אומרים שזה כן סותר. בסדר. עכשיו, אני רוצה פה להבין את זה לפי ההקשר של הדברים שאנחנו למדנו, ואז נבין בדיוק מה הכוונה של הדבר הזה. כן? מה זאת אומרת שהוא לא יכול לדבר? משה נשלח אל בני ישראל, כדי לדבר איתם על מסורת אבותם, ולומר, אני זה שמגשים את מסורת אבותיכם. באיזה שפה הם לומדים את זה שם? בעברית. משה בא, הוא מדבר, אפילו יידיש הוא לא יודע. וכשהוא מנסה להוציא כמה מילים ביידיש, שיוצא לו במבטא מצרי. אז הוא כבד פה, הוא כבד לשון. כלומר, כדי לדבר עם מישהו, אתה צריך לדבר בשפה שלו. לא רק בשפה המילולית. של ידיעת השפה, כי יכול להיות שמשה ידע הרבה שפות, כולל גם השפה העברית. אבל הוא צריך להכיר את הראש. ומי שלא גדל בתוכם, אין לו הראש שלהם, לכן הוא כבד פה, הוא כבד לשון. מה?
כבד לשון, העניין של השפה, אבל מה עם כבד פה?
אותו דבר.
ביחס לישראל.
מה זה אותו דבר? יש פה פה ולשון,
זה
מה
שונים. פה זה חיצוני, לשון זה פנימי, נכון?
לשון זה שפה.
נכון. לא, לשון זה לא שפה. נכון, נו אז מה? הוא קשה, קשה לו. נכון? ואומר השם אליו, מי שם פה?
הרב, כתוב ויצא אליך.
ויצא אליך. אני רואה, האם היית בשיעור שבו למדנו את הפסוק הזה? אני, לא רק שאתה לא זוכר, זה בטוח שלא היית בשיעור. כי אם היית בשיעור ההוא, בוודאי לא היית שואל מה ששאלת עכשיו. איך זה יכול להיות שהוא לא היה בתוכם? הרי כתוב היצא אליך. נכון. אז זה הראייה שלא היית בשיעור, שבו למדנו את הפסוק הזה. אתה יכול להסתכל בחוברת שכתבתי על זה. נקראת גאל ישראל. שם יש שני מאמרים, המאמר הראשון מתייחס לפסוק הזה. בסדר? טוב. אבל רק הערה קצרה, עיין אבן עזרא על הפסוק הזה. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם ומי ישום אילם או חרש או פיקח או עיוור, הלא אנוכי השם ועתה לך. ואנוכי אהיה. שימו לב, שני המידות האלוהיות, עם פיך ורותיך אשר דבר. ויאמר, בי אדוני, שלחנה ביד תשלח. המשפט הזה עלום. בואו נראה את רש"י, מה אתה רוצה? כן. אתה אומר ככה, אני חוזר על שאלתך, כי הגולשים לא שמעוה. השאלה, אתה אומר, אנחנו רגילים להגיד שכשהשם נגלה אל האדם, זה מבטל את האני שלו. ואילו כאן משה מתווכח וכו'. כן? זה מוכיח שהנחת היסוד של שאלתך איננה נכונה. כאשר השם נגלה אל האדם, זה דווקא מעצים את האני שלו. כי מי זה השם? זה מי שברא אותו. לכן דווקא האני שלו בולט יותר. מובן? אפשר להגיד גם שכל הוויכוח הזה הוא חלק מהנבואה. זה האופן שבו מתבררת הנבואה. כי דווקא כיוון שקדוש ברוך הוא פונה אל מי שהוא ברא, אז זה הוא פונה אליו כפי שהוא ברא הוא. מובן? יש בעולת ראייה עמוד א', על המילה אני, שבמודה אני. אז הרב שמה מדבר על זה שכאשר האדם משווה את עצמו לכל כוחות הבריאה הגדולים, הוא מרגיש שהוא מתבטל כלפיהם. מה שאין כן, כשהוא פונה אל השם, הוא מודה על מה שהוא נתן לו, דווקא האני שלו מתעצם. ברור? טוב. יש פסוק, כל השם בכוח. אז אומרים חזל, מה זה בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. זה הכוח, שדווקא הוא מתאים את עצמו לכל אחד. מה זה שלחנה ביד תשלח? הבה נראה את דברי רבנו שלמה, ברבי יצחק עליו השלום, הידוע בשמו רש"י באומה. ביד תשלח, אומר רש"י, ביד מי שאתה רגיל לשלוח. אז הוא חושב על מישהו. כלומר, משה, כשאמר את זה, סבר שיש מישהו אחר שמתאים יותר ממנו. והוא התכוון, כנראה, לאהרון, זה מה שאומר רש"י, והוא אהרון. עכשיו, למה? כי אהרון, אחיו היה נביא, לא פחות ממנו, אולי יותר, לא פחות, לא יודע, אבל נביא גם כן, כמוהו. והוא דווקא הרב שגדל איתם בישיבה, בגטו. הוא איתם בפנים. אז תיקח מישהו מתוך האומה שיעשה את העבודה הזאת. כלומר, תשלח רב לפוליטיקה. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? זה מדהים. ויחרף השם במשה. אתה רוצה שאני אשלח את אהרון? ויאמר, הלו, אהרון, אחיך הלוי, הרב, מהישיבה, מהגטו, ידעתי כי דבר ידבר הוא. מה פירוש הביטוי? מה הם עושים בבית המדרש כל היום? הם מדברים. הם אומרים, אל תדאגו, נתעודד, גאולה קימה קימה, ריבונו של עולם, לא שכח אותנו, לא יעזוב אותנו, עוד ישלח לנו גואל, יהיה בסדר. יאללה, כמה פירמידות יש לבנות היום? משהו כזה, זה מין... איך כתוב במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מאמינים בני מאמינים הם. מה זה מאמינים בני מאמינים? הם לא יעשו שום דבר כדי לצאת מזה, כי הם ממשיכים להיות מאמינים בני מאמינים. כלומר, זה סגנון של אמונה שבו צריך להמשיך ככה לכל הדורות. לכן, אי אפשר לקחת אחד מהם. אתה שבא מבחוץ, יש לך ניסיון במדעי המדינה, במלכות וכו', אתה יכול. אז אני לא אשלח את אהרון. אבל מה? יש לך בעיה, אתה רוצה גושפנקה. אתה מבקש שבתוך הגוף הרבני יהיו אנשים שיזדהו עם המהלך שלך. אז אל תדאג. הנה, הוא יוצא לקראתך. ורעך ושמח בליבו. הנה, הרב קוק אומר שמה שאתה עושה זה בסדר. תמיד היה צורך בהסתדרות הציונית, מהרצל ועד אהוד אולמרט. תמיד היה צורך בכלל. תמיד היה צורך לצרף בעל זקן אחד לפחות לממשלה. מוכנים אפילו לשחד אותו, לתת לו כסף, הכל. רק שיסכים לשבת איתנו. כי באיזושהי פינה של התודעה החילונית החדשה, יש איזה מין מצפון לא שקט. האם אנחנו ההמשך של הזהות היהודית של אבותינו? ולכן תמיד צריך להביא מישהו עם כיפה וזקן, עם כובע, לא משנה מה, עם ציצית, לא משנה, שיבוא וישב איתנו כדי לתת לנו את הלגיטימיות. מה? גם אי אפשר לפנות בלי שרב יגיד לפנות. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אנחנו זקוקים למישהו שיגיד שמה שאנחנו עושים זה כשר. לכן משה הרגיש את הצורך הזה. כאשר הוא בא לעשות מהלך של שחרור האומה, הוא היה זקוק לכך שהכוחות הוותיקים של האומה יסמכו על מה שהוא עושה. וראה, כי רואים, אם הקדוש ברוך הוא טורח להגיד למשה, וראה ושמח בליבו, זה סימן שזה מה שמשה חשש ממנו, שלא ישמח אהרון בשליחותו. מובן? עכשיו, אהרון שמח בשליחותו. גם, כן, כן, ודאי. אבל אומר, הקנאה הזאת יש לה פה גם יסוד. אגב, הקנאת האחים כלפי יוסף, על מה היא הייתה? שיוסף אמר שהוא מושל. אמר, המלוך תמלוך עלינו? אם השול תמשול בנו? זאת אומרת, הריב הפוליטי פה הוא הקובע. כן? ולכן, מכאן ואילך, משה יודע שיש לו מי שיכול למסור את דבריו לאומה, זה אהרון. כן? ודברת אליו, שמת את הדברים בפיו, ואנוכי עם פיך ועם פיו. והוריתי אתכם את אשר תעשון, ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים. ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. עכשיו, מעניין. אהרון משמש כאמצעי בשביל משה לדבר אל מי? אל העם. לא, אל פרעה. בשלב הזה אנחנו לא יודעים בכלל שאהרון יש לו תפקיד מול פרעה. וזה מאוד הגיוני. כי אם אהרון נדרש כדי לתת גושפנקה למשה כלפי העם, אז הוא משמש כשופר של משה כלפי העם. כן. כן. אז זה לא כך פשוט, כי משה, השאלה אם הוא כבר מדבר במצרית בשלב הזה. גם במצרית כבר קשה לו לדבר. מדיינית, משהו כזה, משהו לא ברור. כן, אבל הוא הפסיק להזדהות עם מצרים. הוא כבר קנה לעצמו מושגים מדייניים. זה לא פשוט הדבר הזה. טוב, עד כאן.